אנחנו לומדים בעזרת שם את הדף שלנו, זה י"ב. אנחנו נתחיל בסוף י"א עמוד ב'. אנחנו דיברנו ונמשיך לדבר על חלוקות וחזקות, ומה הכוח של בני רשות הרבים או בני המבוי למנוע מאנשים מלקחת מהם זכויות, מה הזכויות שלהם, מה הכוחות שלהם. אז אמר, אנחנו אמרנו קודם, כן, אנחנו בנקודתיים. כן, אמרנו קודם, היה סתום וביקש לפותחו. אם לבן אדם היה לו פתח שהיה סתום, פעם זה היה פתוח, הוא סגר את אותו פתח, עכשיו הוא רוצה לפתוח את זה שוב. אז אנחנו ראינו שלפתוח פתח חדש הם יכולים לטעון, אנחנו לא רוצים שתעבור דרכנו, אם לא היה לו גישה למבויו. מה אם היה לו פתח, פעם הוא סגר, עכשיו הוא רוצה לפתוח שוב? אז אמרנו, אין בני מבוי מעכבין עליו. הם לא יכולים לומר לו, אנחנו לא מוכנים, כי כבר היה לו את הפתח הזה. אמר רבה, לא שנו אלא שלא פרץ את פצימיו. זה בדנאי שהוא לא הרס את המסגרות, את המפתן, את כל המבנה של הפתח הוא. אבל אם הוא הרס את כל המבנה, אבל פרץ את פצימיו, בני מבוי מעכבין עליו. אז הם יכולים לומר לו, איבדת את הזכות, כי אתה כבר סגרת את זה לחלוטין, אתה לא שמרת על הזכות, אתה לא השארת שום זכר לפתח הזה, וממילא זה נחשב פתח חדש, ופתח חדש אנחנו לא רוצים שתעבור דרכנו, לא מאשרים. אמר לאביי לרבה...
מה זה לעבור דרכנו? מה זה לעבור דרכנו? מה המציאות?
לנו יש מבוי סתום.
מבוי נראה ככה. ככה, יש שביל ברשות הרבים, פה יש דיירים.
זה, אז כמה אנשים משתמשים במבוי?
כולם.
כולנו. הוא
רוצה להרחיב את הכניסה שלו לרשות הרבים.
לא. יש לו כללית... יש לו גישה דרך מבוי א' ודרך מבוי ב'. עכשיו הוא רוצה לפתוח את הפתח של מבוי ב'. זה היה סגור כבר 30 שנה. 30 שנה הוא לא ראה את פני... הוא גר בין שני מבויים. יש לו יציאה למבוי אחד, יש לו יציאה למבוי השני. את היציאה למבוי השני הוא סגר לחלוטין.
כן.
עכשיו, אחרי 30 שנה שהם לא יודעים מי הוא, פתאום הוא רוצה לפתוח את זה
ולעבור
דרך שם. הם אומרים, תשמע, אנחנו לא רוצים... לא רוצים שיהיה עוד תנועה פה.
בעלות,
לנו יש אזור שקט, ישנו רק 4 משפחות, 20 משפחות, לא רוצים עוד משפחה שתעבור פה. הילדים שלך יעשו לנו בלגנים ברחובות, אתה לא רוצה. הוא גר בין שני, זה לא לגמרי, בסדר. כאילו בעצם יש פה חצרות גם כן, אבל מדובר על מבויים סתומים. כי אם זה מבויים מפולש, אז בעצם כל בני רשות הרבים עוברים שם, אין שום טענה. כל הדיון פה זה שזה מקום שהוא מבוי סתום, שרק אנחנו בעצם נכנסים לכביש הזה, כי זה כביש ללא מוצא, אז זה כביש יחסית שקט, אז אנחנו טוענים, לא רוצים שתפתח את הפתח הזה, לא רוצים שתעבור דרכן.
כי מעמדים שהם לא יכולים לעכב.
יפה, שאלה טובה.
אם הוא יחלף, אז זה כבר משוחד השני, אם זה היה, הוא לא היה אכפת לי, כי הוא כבר היה איתי פעם.
לא ראיתי בפירוש. אני לא ראיתי בפירוש, אבל ההיגיון אומר שמדובר פה על זכויות של הדירה, לאו דווקא זכויות של פלוני. והזכויות לכאורה עוברות לבעלים הבאים. אבל לא ראיתי את זה מפורש. אמר לאביי לרבה, תניא דמסייע לך. אני אביא לך ברייתא שאומרת כמוך. הברייתא אומרת, אם לבן אדם היה בית, והיה לו פתח לחצר, והוא סתום, הוא סתם את הפתח הוא לחצר. אז אומרת הברייתא, יש לו 4 אמות. כשמחלקים את החצר, הוא יכול לטעון, יש לי פתח לחצר. הם טוענים, אבל הפתח סתום. הוא אומר, אבל עדיין יש לי פתח. יש, נכון. פרץ את תצימיו, מה אם הוא הרס כל זכר לפתח הזה? הוא הרס את המשקוף, את המפתן, את המזוזות. אז אין לו דלת אמות. אז כבר לא. נקרא את הסוגיים. טוב. בוא... יש לנו גדר כזה. התומעה בקבר, אם יש לו פתח, אז התומעה יוצאת דרך הפתח. אם אין לו פתח, אז אנחנו אומרים, התומעה בוקעת ועולה, וחזל גזרו כל 4 אמות מסביב, גם כן תמאים, כדי שאוכלי טהרות לא ילכו שם. אז הברית אומרת ככה, קבר שפתחו סתום, אינו מתמא כל סביביו, כי הפתח עדיין שם, למרות שהוא סתום. אז התומעה יוצאת דרך אותו פתח. פרץ את פצימה וסתמו מתמי כל סביביו, כי אז אני אומר, אין לי עוד פתח, אז התומה בוקעת ועולה, ויש לי גם את הגזרה מדרבנן, דל דמות לכל צד. בית סתום אינו מתמי כל סביביו, כי עדיין יש לבית פתח. פרץ, סתום פה הכוונה יישוב, הוא סתם את הפתח.
שיש כאילו מת בבית ואז זהו, לא מתומם מסביבו.
אז זה דבר חשוב לדעת. בן אדם כהן בבית חולים, הוא נמצא באיזשהו חדר, ומדעים לו שיש מת, תישאר בחדר ותסגור את הדלת. אנחנו רואים שהתומעה הולכת בכיוון שהמת יצא. אם יש דרך מסוימת שהוא יצא. אז סוף תומעה לצאת, זה כבר סוף תומעה לצאת. אז אנחנו רואים גם, אם לא סוף תומעה לצאת, אם יש פתח, אז התומעה מתמקדת בפתח ההוא, ויש דיון בית הלל, בית שמאי, כמה צריך להיות גודל הפתח.
היום אבל יש פתרון אחר, שיש דלת, נגיד לתת חשמליות, אם גם יש דלת חשמלית, רווח ועוד דלת חשמלית.
אוקיי.
סטטיסטית, רוב הסיכויים שיש דלתות לא היו פתוחות במקביל, אז גם ככה כל הזמן נשאר, האזור של האנשים שהרוב הסיכויים שיש שם מישהו...
זה לא יועיל לסוף תומה לצאת. זה לא יועיל, כי אנחנו אומרים שאם התומה תצא דרך שם, אז זה עדיין מתמה. מה שעושים במקומות כמו שערי צדק, מקומות שזה בהנחיית רב, אז יש להם מסלול שסוף תומה לצאת שהוא לא המסלול הקלאסי. דיינו, תמת הם לא לוקחים במעלית הרגילה ובמדרגות הרגילים. הם לוקחים אותו, יש להם דרך אחרת, שהעמך לא עובר שם, ככה הם מונים את זה, אבל עדיין אם זה על אותה קומה יש לך בעיה. כי עוברים דרך הפרוזדור לגלל. שאלה טובה.
נגיד כהן שעובד בתור רופא.
אז שוב, אם בית סתום, היה פתח וסתמו אותו, אינו מטמא כל סביביו, כי סוף אני מתייחס לפתח כפתח. פרץ את פצימיו, אבל אם הוא השמיד את כל המזוזה ומשקוף והכל של הפתח, אז מטמא כל סביביו, כי אז זה נחשב כמו בית ללא פתח, ואז יש לי את הגזירת הרבנן, שכל הדל דמות מסביב. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מבואות המפולשות לעיר אחרת. יש לנו מבוי שהוא מפולש, כוונה היא הולך עד הרשות הרבים של עיר אחרת. וביקשו בני העיר לסוטמן, בני אותה העיר מעכבין עליהם. הם אומרים, תשמעו, אנחנו, זה מבוי שלנו, אנחנו רוצים לסגור אותו עם דלת. אז הבני רשות הרבים אומרים, רגע, לנו יש רשות הרבים שעוברת ליד המבוי, הרבה פעמים כשיש עומס ברשות הרבים, אנחנו מנצלים את השטח הזה של המבוי. אנחנו מנצלים איזה שטח שהוא עכשיו שלנו. אז אם אתם, זה מבוי שלכם, נכון, אתם רוצים לסגור אותו, אז בני אותה עיר מעכבין עליהן. לא מבעיה, כי לקה דרכה אחינה דמעכבה, לא רק שאין דרך אחרת, אלא אפילו כי איקה דרכה אחינה נמי מעכבה, גם אם יש להם דרך אחרת ללכת. הם לא צריכים להשתמש במבוא הזה ללכת, הם יכולים לעכב בגלל הסיבה שהסברנו משום דרב יהודה אמריו, ואמר, רב יהודה אמריו אמר, מצר שהחזיק בו רבים, אסור לקלקלו. ברגע שבני רשות הרבים היה חלק, שטח, שהם רגילים להשתמש בו, אתה לא יכול לעכב את זה מהם. כדרב גידל, דם רב גידל, רבים שבררו דרך לעצמן, מה שבררו, בררו, וברגע שכבשו את הרבים, יש להם חזקה על אותו שטח.
אז אני יכול לבוא לקחת, נגיד, 100,000 איש, כולנו ניכנס דרך הגדר ונעבור בתוך החצר של משכן ראש הממשלה, ונגיד, זהו, כולם יכולים לעבור בתוך משכן ראש הממשלה.
אז עוד לא... זה עוד לא הגדרנו, מתי, איך באמת בני רשות הרבים קובעים את זה, כמה זמן צריך, כמה אנשים נגיע לזה, שאלה טובה נגיד. צריך לזכור את הסיפור של רבי יהושע בן חנניה שניצחה אותו אותה ילדה. נכון, אתם מכירים את הסיפור שרבי יהושע התחיל ללכת בשדה, והילדה אמרה לו גזלן. אז אמר לה, למה אני גזלן? יש פה דרך, יש פה שביל דרך השדה. אז היא אמרה לו, כן, גזלנים כמוך גורמים שיש שביל בשדה, אתה חלק מהגזלנים. הוא קיבל את דברי. אז צריך לדעת שזה לא גדר שאני יכול לקבוע אותו בקלות. אמר רב ענן, ואנחנו יודעים שרב ענן הוא זה שלמד עם אליהו הנביא וחיבר את ענד באליהו. אמר רב ענן, אמר שמואל, מבואות המפולשות לרשות הרבים, וביקשו בני מבואות להעמיד להן דלתות, בני רשות הרבים מעכבין עליהן. סבו מיני, הנימי לי בדל דמות, כי בני רשות הרבים טוענים, תשמעו, דל דמות אנחנו משתמשים, כשיש עומס ברשות הרבים, דל דמות נכנסים לתוך המבוי.
סבור מינה זה ידחה, נכון?
סבור, כן. כדרב זרע, אמר רב נחמן, תאמר רבי זרע, אמר רב נחמן, דל לדמות הסמוכות לרשות הרבים, כרשות הרבים דמיין, ולוי, זה לא נכון. זה לא, אם הם רוצים לשים את הדלת 400 לתוך המבוי, עדיין הם יכולים לעכב, כי זימנין דדח כבני רשות הרבים, והיילי טובה. לפעמים יש הרבה עומס ברשות הרבים, אז הם נכנסים מעבר לדלדמות. אז ממילא בני רשות הרבים יכולים לעכב, אפילו אם אתה רוצה להכניס את הדלת 400 לתוך המבוי, הם יכולים לעכב ממך. ברור, חבר'ה?
כן.
אוקיי. רק שנייה. בסדר. אז אני רק רוצה להסביר, כי זה לא היה ברור. הדין הקודם היה שיש לנו מבוי שמגיע עד העיר האחרת, ולהם יש דרך אחרת לנסוע, והם אומרים, אנחנו לא רוצים. לפעמים משתמשים בקיצור דרך של המבוי הזה. אז למרות שהמבוי, אנחנו, בני רשות הרבים, זה בעצם בא מאיתנו, אנחנו לא יכולים לסתום את זה, כי בני רשות הרבים האחרת יכולים לטעון, אנחנו משתמשים במבוי הזה. לא רוצים שתעשו לנו את הקיצור דרך. הדין הזה היה שכשאנחנו רוצים לשים דלת בתוך המבוי, אפילו מעבר לדלדמות אנחנו לא יכולים לשים, כי כשיש הרבה עומס תנועה ברשות הרבים, אז ברשות הרבים פולש לתוך המבוי גם כן. מה ההגבלה שזה? זה צריך להסתכל בראשונים, כי באיזשהו שלב ברשות הרבים לא ייכנסו 20 עמות כשיש עומס. באיזשהו שלב צריך להיות זה איזשהו הגבלה.
למה באמת שבכלל לכתחילה ייכנסו אליי הבית? על השטח שלי, כאילו.
אז מבוי זה, ברגע שזה מבוי, שזה חוזר לדין שראינו קודם. אם הרבים משתמשים בזה באופן קבוע, הם כבר הוחזקו. אני לא יכול לקחת את זה מהם. יש מצב שזהו, זה כבר...
ומי באמת אומר שהסכמתי שלכתחילה הם התחילו להסתובב שם?
אז זה נראה בעזרת שם הגמרא תדבר על זה. נגיע לזה, זה סוגיות שלמות. אומרת הגמרא, בואו נראה את המשנה, זה יעזור לנו להבין את הגמרא. אנחנו ראינו במשנה, תף י' א' עמוד א', שכשאנחנו רוצים לחלוק שדה, צריך שיהיה תשעה קבין לזה ותשעה לזה. רבי יהודה אמר, תשעה חצאי קבין, 4.5 קו. ובסוף, היה לנו הגדרה. שכל עוד ששמו עליו, והגמרא מבינה שההגדרה הזו בעצם מסכמת את כל המשנה. היא לא רק הגדרה על הדינים בסוף המשנה, היא גם על התחלת המשנה. אז שער העמוד יהיה דיון בכל מיני דברים. בור של מים, גינה, שדה. שער העמוד, הגמרא תדון, כמה המינימום שטח שצריך כדי שיהיה שמו עליו, והגמרא תחלק בין מקומות. יש מקומות שהשווי שמה שגדל בשדה מאוד יקר, גם אם יש לך שדה קטנה, זה עדיין נחשב שיש לך שדה. יש מקומות שאתה צריך יותר שטח כדי שזה יחשב ושזה יקרה שדה. הגמרא עכשיו...
יש גם את העניין של דלת דמות עבודת הכרם, שזה גם חלק, אמנם לא שדה.
רגע, הגמרא תדבר גם על כרם, יפה. אז אנחנו ראינו במשנה שאת השדה אני לא יכול לחייב את השותף לחלק, אלא אם כן, היה בה, לפי תנא קמא, 9 קבין, לפי רבי יהודה, 4.5 קבין. אז אומרת הגמרא, ולא פליגי, באמת, רבי יהודה ותנא קמא לא חלוקים. מרקיאטרי הוא מרקיאטרי. בכל מקום היה שווי אחר לתבועה, ממילא היה צריך כמות אחרת של השדה כדי שזה יחשב שדה. זה הכל הולך לפי הכלל של סוף המשנה, שצריך שיהיה שמו עליו. עכשיו, אני לומד דרך אגב לא רק רש"י, כאילו, הפשט כשאני אומר לאורך סוגיה, זה שילוב בין רש"י לרבנו גרשום, כדאי לראות, כי על פי רוב הם מאוד משלימים אחד את השני. ומי שרוצה ללמוד את הדפים לבד, אתם תראו שבין רש"י לרבנו גרשום, אפשר בקלי קלות ללמוד את הדפים האלה. הרבנו גרשום ממש זה כמו שעות משכים, להבדיל. הם העתיקו
כאלה... בדרך כלל הוא מרחיב את רש"י קצת.
כן, יפה. כללית, אתה אפילו לא צריך את הרבנו גרשום. רש"י מסביר, רש"י פה בבבא בתרא, מאוד מאוד מרחיב. זה ממש קלי קלות ללמוד את הדפים האלה. אתה נתקע, אתה מסכל ברבנו גרשום, יעזור לך. אוקיי, אומרת הגמרא. בבבל מאי, מה יהיה בבבל, כמה צריך כדי שזה יחשב שדה? אמר רב יוסף, עכשיו רב יוסף נותן לנו תשובה שהיא תשובה מאוד קשה. ברש"י יש כמה פירושים, ברבנו גרשום יש עוד פירושים. מאוד קשה להבין מה הוא אמר, אנחנו נתרגם ונלך לפי פשט אחד, אבל יש ממש פשטים הפוכים. גם ברש"י עצמו, רש"י מביא כמה פשטים, אחד הפוך מהשני, וגם רבנו גרשום מביא 3 פשטים. אז אנחנו נלמד עם פשט אחד. בבבל מאי, אמר רב יוסף, אז רב יוסף נתן שיעור, מה השיעור של השדה שיחשב שדה בבבל, בירדו יומה, שאתה חורש יום אחד. אז כשלכל אחד יש מספיק שטח שהוא יכול לחרוש יום שלם, זה מספיק. שואלת הגמרא, מהי בירדו יומה? מה זאת אומרת לחרוש יום? הם היו חורשים בשלבים שונים. היו מקומות שהיו צריכים לחרוש פעמיים בזמן הזריעה, בארץ ישראל שהקרקע הייתה קשה, אנחנו נקראים את זה מהגמרא שבת, והם היו גם חורשים בזמן הקצירה. אז כשרבי יוסף אומר לי שהגודל שדה, כדי שזה יחשב שדה, זה כדי שאני יכול לזכור, ופה זה מחלוקת רש"י רבנו גרשום, האם הכוונה לזכור שברים או לזכור פועלים, לעבוד יום שלם לחרוש, זה השיעור שדה שהוא מינימום, בי רדו יומה, לחרוש את השדה יום אחד, או לפי רש"י לזכור שברים, או לפי רבנו גרשום לזכור פועל, לחרוש יום אחד, מה הכוונה שלו? יומה זרה, אם הכוונה שלו זה לזרוע הכמות זמן בזמן הזריעה שאני סוחר פועל יום אחד לזרוע, לחרוש כדי זריעה, אז יצא מצב שיום זריעה, אז כשזה בא הזמן לחרוש בזמן הקצירה, זה ייקח לו יום וחצי, יותר מיום, לא בדיוק יום וחצי, זה כבר שיעורים ברש"י ורבנו גרשום, נקרא לזה יום וחצי, הכוונה היא יותר מיום ולא יומיים. אז זה כבר לא משתלם לי כזה שדה. כי זה שדה שמצד אחד, נכון, הפועלים תמיד נזכרים ליום. אז אני תמיד צריך שיעור שיסתדר לי שאני או יום או יומיים, כי אני אצטרך לשלם לו על יום שלם, או לשלם לו מחיר מאוד גבוה על השעות. הפועל רוצה להיסחר ליום. אז מה רב יוסף אמר לי? ששיעור שדה זה חרישת יום. אם הכוונה שלו הייתה שבזמן הזריעה, יום הזריעה, אז אני תקוע. כי תרי יום הקר בלא הבי, זה לא יהיה יומיים בזמן הקצירה.
מה זה קרבה?
קרבה זה החרישה בזמן הקצירה. קרבה זה חרישה גם כן.
יש כמה סוגי חרישות.
חריש. נכון. אוקיי, זה בדיוק הדיון ברש"י ורבן גרשום. איזה חרישה זה קרבה. אבל נאמר שזה החרישה שזמן הקצירה. נלך עם הפשט הזה. בסדר? זה תסתכלו ברש"י ורבן גרשום. זה אפשר מוכרים הלוך ושוב. זה בדיוק נקודת הקושי. אז אנחנו נאמר שזה החרישה של זמן הקצירה. אז הגמרא אומרת, אם הכוונה של יומה, שיום חרישה בזמן הזריעה, אז תרי יום הקר בלא הבי. זה לא משלים לי יומיים בזמן הקצירה של חרישה, ואז נוצר מצב שאני צריך לשלם לפועל הרבה כסף על זמן שהוא בטל. אם הכוונה שלו הייתה יום הקרבה, אז יום הדזרה לא הבי. אז יום הקרבה, יום שלוקח לו לחרוש בזמן הקצירה, זה לא יום שלם בזמן הזריעה. אז אני נתקע, למה שהשיעור, אנחנו אומרים, מה זה שיעור שדה שהגיוני לחלוק, שלכל אחד יש יום חרישה. מה זה יום חרישה? יום אחד זה בעייתי. איבה איתם היום הדקרבה, דקרי וטני. אפשר לומר שזה כן היום של החרישה הזו, רק שביום הזה הוא חורש פעמיים. דקריב, שמדובר על מקום שההרגל שלהם זה שבזמן הקרבה חורשים פעמיים. אז זה בעצם החצי, כן? זה בעצם ואי בית אימה, יום הדזרה באדורי דבלה. מדובר על יום הזריעה. אתה צודק שיום זריעה קלאסי זה לא שווה יומיים במקום אחר, אבל פה מדובר לא על יום זריעה קלאסי, מדובר על יום זריעה במקום באדורי. שלא באדורי דבלה, באדורי, במקום שזה מאוד קשה החרישה, אז החרישה של הזריעה היא הכי קשה. שם, אתה צודק, חרישה קלאסית של יום זריעה לא שווה יומיים בחרישה של מקום אחר, וגם לא יום אחד, בחרישה של קצירה. אבל אם יש לי באדורי במקום שזה קשה, אז זה כן יהיה שווה יומיים. אז שוב, אנחנו פה בדיוק מה מהגדרות, זה הפלפולים ברש"י ורבינו גרשום. אבל זה בגדול, אלה ההגדרות פה. כן?
כן.
רש"י נותן פשט הפוך ממה שאמרנו הרגע, גם כן. הוא נותן פשט כזה, ואז הוא הולך הפוך, וגם רבנו גרשום. שני פשטים, מה זה הזרה, מה זה הקרבה. בסדר, איזה אחד קשה, איזה אחד ארוך. בסדר. אם אתם סקרנים, תסתכלו ברש"י. דבלה, אם יש לנו בור ששנינו משקים את השדה ממנו, אז איך מחלקים אותו? כן? אותו עיקרון. אני צריך שישאר משהו הגיוני לי ולא. אמר רב נחמן, אתם איתי?
כן.
בידלו יום, אני צריך שיהיה מספיק מים בבור הזה, שהוא יוכל ליום אחד להשקות את השדה. שלכל אחד יש מספיק מים להשקות בבת אחת שדה, יום השקעה. אז אומרת הגמרא,
כוונה שיהיה בו, רש"י אומרים פה, שיהיה בו כדי להשקות שדה, כדי פעולת יום לזה וכדי פעולת יום לזה. היינו ש, כשאתה מביא לפועל לעבוד זרה בשדה, שאת היומית שלו תוכל להרוויח מהערך של המים שאתה דולה ביום? מה קורה?
לא, אני מבין שהכוונה היא, אתה, אם אתה סוחר פועל להשקות את השדה, שוב, אתה תצטרך שלם לו יום שלם. אז צריך להיות מספיק מים שאתה יכול לזכור פועל, שיום שלם הוא יעבוד להשקות את השדה.
אוקיי.
צריך להיות לי מספיק מים שאני יכול להוציא מזה יום.
מספיק מים לבלייה של יום.
נכון. בדיוק. פרדסה, אם יש לי קרן, מה שאתה העלית. אמר רבו עד שמואל, בת שלושת קבים. צריך שלכל אחד יהיה שלושה קבים. אומרת התניא נמי הכי, אומר לחברו, מנת בכרם אני מוכר לך. סומכוס אומר, לא יפחות מג' קבים. זה השיעור שאנחנו אומרים, זה כרם. אמר רבי יוסי, הדבר הזה אין בו שום היגיון. איך הגעתם למספר הזה שלושה קבים? אני לא יודע, רבי יוסי אומר, זה יפה. שאבו עד שמואל כיוון לברייתא, אין אלו אלא דברי נביאות. זה נבואה. היגיון פה בשלושה קבים האלה, אני לא יודע, ושימו לב שהגמרא גם כן לא נתנה לנו היגיון בזה. הגמרא נתנה שיעור בלי להסביר. שאר הדברים, אנחנו מבינים את ההיגיון פה, אז זה מה שרבי יוסי אומר. בבבל מאי, מה השיעור בבבל? אמר רב בר קסנה, תלת עצייתא בני תריסר גופני. עצייתא זה כל 12 כפנים זה עצייתא, אז הוא אומר אני צריך 3 עצייתא, שכל אחד בהם יש 12 כפנים. כי היכי דרפי קיימרא ביומא, זה מה שבן אדם עודר ביום אחד. אז שוב, אני יכול לזכור פועל לעבוד יום שלם. זה צריך להיות הגיוני שנחלק את הפרדס הזה. צריך להיות לי מספיק כפנים שאני יכול לזכור פועל ליום שלם, שהרי כשאני הולך לזכור את הפועלים, אני סוחר אותם לפי ימים, אז אני לא רוצה לבזבז את הכסף שלי. אז כדי שאתה תחייב אותי לחלוק את הפרדס, צריך שכל אחד מאיתנו יהיה מספיק שיכול לזכור פועל ליום. אמר רבי אבדימי דמין חיפה, ברגע ש... רב יוסי אומר, אין אלו על הדברי נבואה, אז כבר נתעמק במה זה נבואה. אמר רבי עבדי מידי מן חיפה, מיום שחרב בית המקדש, ניתלה נבואה מן הנביאים, וניתנה לחכמים. אז החכמים ניתן להם השראה אלוקית, נקרא לזה נבואה, והם יכולים להשיג דברים שסתם ככה הם לא היו יכולים להשיג לולי ההשראה האלוקית הזו. בואו נראה את רשי רגע, כי אנשים לא מבינים את הסוגיה הזו נכון. ניטלה נבואה.
הרי גם להביא הוא צריך להיות חכם קודם.
יפה. אז אומרת הגמרא, אז נתקדם בגמרא השנייה ואז נראה רשי. עד הוא חכם לב נביא הוא? הכי כמה. אף על פי שניטלה מן הנבואים, מן החכמים לא ניטלה.
אני דווקא הייתי מקשה הפוך. עד הוא
נביא לב חכם הוא. בואו נראה. אמר המאמר וחכם עדיף מנביא שנאמר ונביא לבב חוכמה. מי נתלה במי? מה אני אומר?
נביא בחוכמה.
כן, הווי אומר, קטן נתלה בגדול. החידוש הוא שהנביא הוא אפילו חכם. זאת אומרת, החכם הוא היותר גדול. אמר רבי, תדע, אני הוכיח לך שיש נבואה לחכמים. תאמר גבר רבא מילתא, ומתאמר משמעת גבר רבא אחינה. לפעמים המורה אומר משהו, אומרים לו, כמו שהיה פה, אבו עד שמואל אמר משהו, אומרים לו, תשמע, היה ברייתא כזו. אז זה נבואה. אמר רבא, ומאי קושיא? ודילמא תרווה ובני אחד מזלנינו? מה, זה הוכחה? אולי שניהם, היה להם אותו, כיוונות, יצא להם אותה מחשבה. זה הוכחה? מזל, אנחנו רואים לפעמים זה דעת, נכון? בני אדם, בני מזלנינו, אדמית למזלה. אז אולי שניהם עלה להם אותה מחשבה, שניהם חשבו על הסוגיה, יצא להם אותו דבר. אלא אמר רבא, תדע, אני הוכיח לך שלחכמים יש נבואה. דאמר גבר רבא מילתא, ומתאמרה משמיד רבי עקיבא בר יוסף כבתי. וזה כבר אל תאמר לי שבן אדם הצליח להגיע לעומק שרבי עקיבא הגיע. אני חשבתי פה על פשט מחודש, אבל נעזוב את זה בינתיים.
מיוחד ברבי עקיבא, דווקא רבי עקיבא.
אז הגמרא אומרת שאפילו משה רבינו לא הבין אותו.
עד שהוא אמר הלכה.
אני חשבתי שאולי יש פה גדר קצת אחר, אבל זה חידוש. כי רבי עקיבא היה בן גרים. אז אל תאמר שאתם אותו מזל. הוא בכלל, ככה, אבל לא ראיתי מי שאומר את הפשט הזה. חשבתי שבגלל זה בחרו ברבי עקיבא. אם אנחנו מבינים שמזל זה משהו אחר. אבל אז זה גם חידוש שלגרים הכל שונה. טוב. אמר רב אשי, ומי קושיה דין מלה המילתא בר מזליו. אולי בנקודה הזו הוא כן הגיע לעומק של רבי עקיבא. רואים שילד פעם, הגמרא בחגיגה אומרת, ילד אחד ישב ולמד ביחזקאל, הגיע למעשה מרכבה ואמר פשט שהיה בדיוק קלה למטרה, ירדו המלאכים ופשט נשרף. ככה הגמרא אומרת. נו, אז רואים שלפעמים אדם כן יכול לכוון לדבר גדול. אלא אמר רב אשי, תדע, אני הוכח לך שלחכמים יש נבואה, דאמר גם רבא מילתא, ומתאמר הלכה למשה מסיני כבתי. הוא מכוון להלכה למשה מסיני, זה, הוא לא היה יכול לעלות את זה. אומרת הגמרא, ודילמה כסומה בערובה, אולי סתם יצא לו. כמו סומה שמנסה לנחות לתוך הערובה, לתוך החור, ובום, לפעמים הוא כן יצליח. הוא יקלע. אומרת הגמרא, ולאו תאים היה, מה זאת אומרת? כשהחכם אומר משהו, הוא סתם זורק. הוא נותן היגיון, ועם הגיון שלו קולע להלכה למשה מסיני, זאת אומרת, הוא הגיע לדעת קונו, הוא הגיע להלכה למשה מסיני, הלכה שהקדוש ברוך הוא היה צריך לחדש למשה. איך הוא הגיע לזה? זה השראה נבואית. עכשיו בואו נראה רש"י רגע, כי פה אנשים מבינים את הסוגיות האלה לא בדיוק איך שהגמרא התכוונה, או לפחות איך שרש"י הבין את הגמרות. ניתנה נבואה, אז רש"י קודם כל מסביר, שבגלל שהוא אמר שדבריו היו דברי נבואה, אנחנו חשבנו שהוא מזלזל בזה. לא, הוא בא לכבד, הוא אומר, תדעו, עבוד שמואל, פה זה מה שאמרנו בגמרא, שלחכמים לפעמים נזרקת בהם נבואה. את הוא חכם לאו נביאו? אז, נראל מיד אמר, זה לא מסתדר לי. מה זאת אומרת, את הוא חכם לאו נביא? אני רוצה לומר, את הוא נביא לאו חכם. וכי אין חכם ראוי להיות נביא? דכאמר מר ניטלה מן הנביאים וניתנה לחכמים, מכלל דמעיקר לא הייתה נבואה לחכמים. אז הגמרא אומרת, אחי כאמר, אף פי שניטלה מן הנביאים שאינם חכמים, מן החכמים לא ניטלה, ונביאים יש להם לבב חוכמה. אז בואו נראה את הבח פה. ואחר מתחיל, ונביא יש לו לבב חוכמה. זה מה שכתוב. ונביא לבב חוכמה. לנביא יש לבב חוכמה, דהיינו החכם יותר גדול.
למה הוא כותב פה שהנביאים אינם חכמים?
מה?
למה הוא שאומר שהנביאים אינם חכמים?
לא הבנתי.
מה שהיא אומר שאף על פי שנדע מן הנביאים שאינם חכמים.
נביאים? החכם,
הגדרה של...
לא כל נביא.
העניין שלהם את החוכמה.
אני מבין אחרת.
אולי חילוק, כי החכם בלשון של הגמרא, כנראה גם בלשון של רש"י, אפשר לומר חכם, הכוונה אדם שלומד תורה, שהוא בקי בעניין של... טוב, גמרא עוד חיברו באותה תקופה, דנו את הדברים, אבל זה היה חכם, כאילו אנשים שידעו לדון בדברים ולהבין תובנות של זה.
גם נביא הוא
חכם. הנביא היה חכם בדבר קצת שונה. הייתה לו חוכמה לראות איזה סרט בראש, כן? כמו ויירה מקל שקט.
חוכמת לבב, זה חוכמת לבב, אוקיי.
יפה, אז זה כאילו, זה חוכמה אחרת, זה לא בערך החוכמה של זה.
טוב, בסדר.
אני חושב שפה הפשט הוא קצת אחרת. אנחנו רואים בנביא, היה נביא שקר שפתאום חל עליו נבואה, נכון? הנביא שמשומרון.
היה
בן עזור. לא חנן בן עזור, היה הנביא משומרון, שאמר לבנים שלו, תקברו אותי אצלו, אצל העצמות שלו. ונביא אחד בא מיהודה, בירובם בן עבד, מלאכים י' ב' בערך, י' א' י' ב'. אז הנביא בא, הקדוש הוא אמר לו, אל תאכל במקום, ואז הנביא שקר בא ואמר, השם אמר לי לומר לך, תחזור, תאכל פה. והוא שמע בכל הנביא שקר, ואז... הנביא שקר פתאום באמצע סודה קיבל נבואת אמת ואמר לו, בגלל שאתה עברת על נבואת עצמך, אתה חיללת שם שמיים, הקדוש ברוך הוא אמר לך, אל תאכל ואל תחזור בדרך שבאת, ואתה שמעת בקולי נביא שקר ועשית את זה, חזרת, אתה תמות, אתה עכשיו תמות, ובזה מה שקרה. תוך כדי סודה הנביא שקר מקבל נבואת אמת? מה הלך פה? הנביא שקר, רשע, מקבל נבואת אמת. אנחנו רואים שבתנ"ך יש מציאות שאנשים מקבלים נבואה, והם לא, אין להם את כל הקריטריונים, רואים את זה. אז באמת הראשונים מדברים איך זה שייך. אז הראשונים מחלקים, יש נבואה נביא שהוא נביא לשם, יש נבואה חד פעמית, יש נבואה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם לבן, עם פרעה, עם אבימלך, אז זה בחלום, יש כל מיני הגדרות. בשורה התחתונה זה גם נבואה. אז... הם לא היו עשיר חכם כל זה.
לא, אוקיי, אבל זה רואים את דבר ספציפי. מה עם ההתקשרות הנודע שצריך להיות חכם גיבור
ועשיר? אז זה בסדר. הנה חינם. יונה בן עמיתה היה תמיד חכם גדול, אבל חלק מהשופטים לא היו תמיד חכמים גדולים, ובכל זאת שרתה עליהם רוח השם. רמה של נבואה.
נבואה?
דבורה כן הייתה חכמה, יפתח. טוב, אז לכאורה אני חושב שזה הפשט פה. עכשיו פה, אז אני לא חושב שהכוונה של הגמרא זה ש אתה רואה, הגמרא מנסה להגדיר מה זאת אומרת, איזה מין נביאים הם החכמים. אז הגמרא אומר, תדע, בוא אני אראה לך. זאת אומרת, הנבואה שיש להם זה לא נבואה כמו חזון ישעיהו ונמוץ. זה נבואה אחרת, זה חוכמה, זה השראה אחרת. אני לא חושב שזה קשור פנימיות. זה השראה אלוקית בתוך הלימוד, שבן אדם, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. זה מעבר ליכולות שלו.
כמו סייעתא דשמיא כזה.
כן. כן, נכון. אני
חושב שזה בפסיקה, יש לדעת.
אני ראיתי את זה הרב דבר, צדיקים אומנם.
יום שחרב בית המקדש ניתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות. לשוטים מהי? מה זאת אומרת זה ניתן לשוטים? כל שוטה צריך להקשיב לו? ההפך, אתה שוטה אם אתה מקשיב לשוטה. אלא מה? יש מציאויות שיש היגיון שרגע, למה הוא אמר מה שהוא אמר? כי הדמר בר אבשי, סיפור חשוב, תאבקאי בריסטקה דמחוזה, הוא היה באמצע שוק של מחוזה, שם אלא הוא שוטה, דקאמר, ריש מטיב תדה מלך במטה מחסיה, הראש ישיבה שעכשיו ימנו במטה מחסיה, תביומי חתים. הוא חותם את שמו, תביומי. אמר, מה נחתים תביומי? רבנננה. הוא אמר, רגע, זה אני. הוא שומע את השוטה פתאום אומר, דבר שבכלל לא קשור למציאות פה, ואין לו שום דרך לדעת. הוא אומר, מי שימנה עכשיו ראש ישיבה, יהיה מי שחותם את שמו תביומי. הוא אומר, רגע, זה אני. שמה מינה לדידי קמדי שייטה, אני מבין שזאת אומרת, יש פה איזשהו מקום שהשעה משחקת, המזל הוא שלי, אני כן אמור להיות ראש ישיבה שם. כמה אתה? הוא הלך, הגיע למטה מחסי. הדעת, האם הוא רבנן, לא טובי לרבה חמידיפתי, אבל עד שהוא הגיע, המינות רבה חמידיפתי ברישה. כיוון דשם הדעת, ברגע שהרבנן שמעו, שרב יוחנן הגיע, שדו זוג את רבנן לגבי למנוחי בי. שלחו זוג תלמידי חכמים לשאול אותו האם הוא מאשר שימנו את רבה חמידיפתי. עקבינו. אז הוא עיכב אותם. הם לא שלח אותם חזרה. אז השני שליחים הראשונים לא חוזרים. עד השדור זוג הדרבנן הכינה. אז החכמים שלחו עוד זוג. עקבי גבי. שוב עיכב את הזוג הזה. שולחים עוד זוג, עוד זוג. עד דמלו בעשרה. עד שהגיעו 10 אנשים. היו 10 אנשים, פתח הוא ותנב דרש. הוא התחיל לדרוש, וככה הוא נהיה ראש ישיבה, הוא מילא את הנבואה של אותו שוטה. עכשיו, אז ככה רב יוחנן נהיה ראש ישיבה. כן, הוא ראה שזה אמור לקרות. יש פה... הרבה להתעמק פה מהלך. מה? מה?
אם זה היה מהשמיים
אז רואים שהוא לא ראה ככה. רואים יוסף גם כן ראה שיש דין שהוא צריך למלות את החלומות. רואים שזה לא ככה. אם בן אדם קולט שיש פה
הוא משתדל בצורה אקטיבית מדי,
כן, אבל אתה גם רואה שרבנן גם הכירו בכך שהוא בעצם ראוי, כי הם לא העיזו למנות ראש ישיבה את רבה חמידיפתי בלי האישור שלו. זה נראה מאוד מהסיפור שבעצם כולם הסכימו שהוא אמור להיות ראש ישיבה. אלא מה? כבר כיבדו את רבה חמידיפתי. הוא ידע שהשוטה הזה, מה הוא יודע מי חותם תביומי, מה הוא יודע שראש הישיבה נפטר במטה מחסיה, הוא לא יודע. אלא מה? יש פה נבואה. אם יש פה נבואה, בסדר. אז זה מה שאמור להיות. אפשר, אם אתם רוצים לומר דרוש, אפשר לומר שהוא ידע שהוא אמור להיות ראש ישיבה, אם ימנו את רבה חמידיפתי, מה יקרה לרבה חמידיפתי? אני לא יודע.
יכול להיות שיש כל מיני ליצונים כאלה, שיש להם כל מיני סגנון של נבואות כאלה, ובאמת הן נכונות לפעמים, אבל...
אני לא הייתי מתייחס. לא הייתי מתייחס.
זה לא בהכרח להגיד שוטה.
בוא נאמר ככה, אני לא הייתי לוקח מהסיפורים האלה השלכות למייסה. אני חושב שמי שלוקח את זה למייסה הוא השוטה. אני... מה אחוז? שאין פותחים בחלה פחות מעשרה. היה הדרשה של ראש ישיבה, הישיבה, הראש ישיבה לא נותן את השיעור שלו, אלא אם כן יש 10 אנשים. אז בגלל זה הוא עיקר. סוף הסיפור. קרי רווח הנפשי, רווח הראה שזה קרה, הוא לא נלחם. הוא ראה שבני הישיבה כולם מינו את רב יוחנן, הוא אמר, אני מבין שאני ראש ישיבה, אני כבר לא יהיה. כל המריעין לו, לא במהרה מטיבין לו. כל המטיבין לו, לא במהרה מריעין לו. כלל שבן אדם צריך לדעת. עד שהוא לא נפל, בסדר. ברגע שהוא נפל, לא פשוט לחזור למעלה. סיפור אחר. תינוקת מהי? מה זה שלמדנו? שרב יוחנן אמר שהנבואה ניתנה לתינוקות, כי הדבת רב חיסטה, הווייתווה בקנפי דאבו. אז קודם כל, אני תמיד אומר מה, כמו תלת צריך ללמוד יחס לילדים. אבא שלה הוא ראש ישיבה, והוא עדיין, הבת שלו יושבת לו על הברכיים. בן אדם לא יחשוב בגלל שהוא גדול הדור, אז הילדים לא רואים חיסקיה, לוקח את הילדים שלו לכתפיים לחדר. זה בן אדם שהכבוד שלו סותר את היכול שלו להיות עם הילדים שלו, אז לא זה כבוד התורה. כן. הרבי מבריסק, הרב חיים, שהיה חוזר הביתה בליל שבת, היה יורד על ארבע רגליים, סוגר דלת מאחוריו, והילדים היו תופסים את המיל הארוך שלו, ורוכבים עליו כמו סוס, והוא היה הולך סביב כל הבית ככה. ככה הילדים סיפרו. אז יש כבוד התורה בחוץ. בבית, אבא צריך להיות אבא. אז אני ראיתי גדולי הדור, משחקים בכדור עם הילדים שלהם. הלכו למקום צנוע, כי אם העם חיירו את זה, אז זה לא, הם לא יבינו את זה. אבל הילד שלו צריך לשחק בכדור עם אבא שלו. אז אני ראיתי בקיץ שמוכן למקומות צנועים, שלא כולם יראו אותם, ומשחקים כל המשחקים שאתם יכולים לחלום עם הילדים. זה מה שילד צריך. אומרת הגמרא, אז בת רב חיסטה ישבה אצלו על הברכיים, הוויית וקנה רבה ורמים ברחמה. אז שניהם ישבו לפני רב חיסטה, שני התלמידים שלו. אמר לה, מה מן הבית? אמר לה, איזה מהם את רוצה? אז היא ילדה קטנה. הוא שאל אותה, איזה מהשני תלמידים את רוצה להתחתן? אמרה לי, טוב, היו. אז היא אמרה שניהם. עכשיו, זו לא תשובה הגיונית לילדה קטנה. אמר רבה, ואנה בטרה, רבה ביקש שהוא יהיה האחרון. הוא באמת היה אחרון כי היא מתה לו. היא מתה בחייו והוא מאוד אהב אותה.
מה זה אני אחרון?
הוא הבין, לא, אני לא רוצה למות ושהוא יישא אותה שני. הוא לא ציפה שאחד יגרש אותה, הוא ציפה ש...
לא הבנתי.
הוא הבין שאם היא אומרת ששניהם ינסו לה, אז אחד ינסה וימות בחייו והשני יישא. אז הוא אמר, אני רוצה להיות אחרון. עכשיו פה שוב יש מקום להתעמק. האם הדיבור של רבה השפיע משהו בקיום הנבואה? למה רבה אמר את זה? הדיבור של הגמרא מבינה זה דוגמה של נבואה. למה רבה היה צריך לומר את זה? אז אולי זה היה תפילה? הוא האמין שזה נבואה, ויכול להיות שזה הולך לפי הפירוש. יכול להיות שזה מעין חלום שהולך לפי הפירוש. יש בו מקום להתעמק. למה רבה אמר את זה? באמת ככה זה קרה. התחתנה על רמי ברחמה, ואחר כך רבה. אז תחשבו, אנחנו רואים את ה... את העמקות של האנשים האלה. רוב האנשים, מה הם היו אומרים? אני רוצה להיות ראשון. אני רוצה אותה בתולה. מה אני צריך לקחת על מנה של מישהו? רב אוטומטית חושב על...
זה פסוקה פה, זה אותו עניין, לא?
יא. תינוק השמובר תינוק, כדי זה גילה הייתה, הייתה מנסים הילדה, לא?
היא ישבה לו על הברכיים לפני התלמידי חכמים, אז היא לא הייתה מדי גדולה. כמה היא הייתה? אמר, הגמרא אומרת שזה לא... מה?
כל הנושא הזה של פסוק פסוקה, זה גם נושא בפני עצמו. כן, עם אמן וזה, רואים שהתינוקות יש להם איזשהו סוג של...
היה להם, לא יודע אם יש להם.
כן, היה, טוב. היום ההורים זה הנפחים שיוצאים ליד התינוקות, כן, טוב.
אמר, ויבדי מדמין חיפה. קודם שיוכל אדם וישתה, יש לו שתי לבבות. עכשיו זה עוד ציטוט מרב אבדימי. הבן אדם לא מיושב. אם באים אליך ומבקשים לך להחליט משהו ואתה רעב וצמא, זה לא הזמן לעשות החלטות. ליבו של אדם חלוק עליו, וזה מה שנקרא, יש לו שתי לבבות. ולאחר שאוכל ושותה, אין לו אלא לב אחד. אז הוא מיושב, שנאמר, איש נבו, בן אדם חלול, יילבב. מה זאת אומרת נבוב, חלול? חלול, הבטן שלו ריקה, הוא רעב. יילבב, יש לו כמה לבבות. גם דעתו לא מיושבת עליו. בתנ"ך, הלב הוא מקור המחשבה. אנחנו מדברים על המוח, אבל בתנ"ך זה הלב. וכתיב, עכשיו, רב אבדימי מוכיח שנבוב, הכוונה של המילה נבוב זה חלול. וכתיב, נבוב לוחות, תעשה אותו. מה זאת אומרת נבוב לוחות? חלילים לוחין, תעשה את זה, את המזבח עם לוחות, עם דפנות. לא, תעשה דפנות חלולים למזבח. המזבח צריך להיות נבוב לוחות, שיהיה לוחות, דפנות חלולים, שאמצע המזבח היה חלול, היו ממלאים אותו בחול כל פעם שחנו, כשהיו צריכים לנסוע, היו מרוקנים אותו. אז מפה אני מוכיח שהמילה נבוב זה חלול. אז איש נבוב, בן אדם חלול, שהבטן שלו חלולה, שהוא רעב, ילבב, יש לו שתי לבבות, הוא לא מיושב בדעתו. עכשיו הגמרא מביאה עוד דרשה מפסוק שכתוב בו נבוב. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, אתם איתי? הרגיל ביין, אפילו ליבו אטום כבתולה, שהיא סגורה מבחינה פיזית, אם הלב שלו סגור, אטום, היין מפקחו, היין קוראים לו להיות פיקח, פותח את הלב שלו, שנאמר, ותירוש ינובב פתולות. אם יש לבן אדם לב שהוא אטום כמו פתולות, התירוש היין ינובב, עושה אותו חלול, עושה אותו פתוח, שיש מקום שהוא יוכל להתחכם. אז ליין יש לו אפשרות להחכים. בסדר, אני לא יודע מה היין שלנו, ואני לא יודע איך חזל התכוונו, לא יודע. אמר קירו, אצלה, אנחנו יודעים, בן אדם ששוטה הרבה, זה לא יהיה לטובתו. אמר רב הונא,
הוא יכול להערה הליטאית.
הליטאית, תעשה לי טובה. אל תראה יין, כי יית אדם, כי יתן מכוס עינו. לא, שלמה אומר לך מה, אני אמרתי.
עריף.
גם החסידים שאומרים המשקה, זה גם משקה אחד, לא צריך להעביץ טונות על טונות.
טוב, אז היה לי חבר תלמיד חכם, שהוא היה לוקח כוסית יין לפני שהוא היה הולך לישון, לקיים את הגמרא הזו. הוא אמר, לשתות הרבה יין זה לא טוב. אבל הגמרא אומרת שיין מחכים. אז הוא היה מקפיד ככה. אוקיי, אם מישהו רוצה לעשות ככה, עוד איכשהו. אומרת הגמרא, אמר רב הונא ברי דרב יהושע. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה של בר מצווה. אנחנו דיברנו כבר שיש זכות קדימה לבן אדם שיש לו סמיכות לשדה. אם נמכרת שדה, אז הבר מצווה, הבן אדם שיש לו שדה ליד, לא יש זכות קדימה לקנות את זה. הגמרא עכשיו תדבר על כל מיני אופנים של ירושה, שגם כן, אם עכשיו יש לנו ירושה, אז מי זכאי בשדה מסוימת? אם אני צריך להחליט מי יקבל את זה, אז האחד הכי קרוב יקבל את זה. והגמרא תדון, מה עם החלק הפי שניים של בכור? מה עם החלק של יבם שבא במקום בכור? מה עם כל מיני חלקים? זה המשך הגמרא. עכשיו, יש פה עוד שני נקודות שאני רוצה שנזכיר, כדי שנבין סוגיה ולא נתעכב בה. יש מושג שנקרא מידת סדום. אם אני יכול לעשות פעולה שאתה תפסיד בה, או באותה מידה אני יכול לעשות שאתה תרוויח בה, ואני לא עולה לי כלום לעשות בצורה שאתה תרוויח, זה נקרא מידת סדום. שהסדומים אמרו, בכל מקרה אני לא רוצה שאתה תנה, גם אם זה לא עולה לי כלום.
זה לא חסר.
אז זה נקודה אחת. יש עוד נקודה, וזה הסיפור של יבם, שכתוב בפסוק ככה: יבמה יבוא עליה. היבם מתחתן עם יבימתו, והיה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת. אז חז"ל דרשו את זה אחרת: יבמה יבוא עליה והיה הבכור. איזה יבם יבוא עליה? הבכור, האחד שהוא ראשון בתור, הכי מבוגר. אשר תלד, על איזה יבמה הוא יבוא? רק יבמה שהיא לא איילונית, שאשר תלד, שיש לה פוטנציאל ללד. אז חז"ל דרשו שהמילה והיה הבכור חוזר לפסוק הקודם. יבמה יבוא עליה והיה הבכור. דווקא מישהו הבכור, מישהו הכי גדול, לא יש זכות קדימה ליבום. בסדר? עכשיו שאנחנו יודעים את הנקודות האלה, הסוגיות יחוב קלות. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, פשיטא, חלק בכור וחלק פשוט, יבין עליה אחד מצרים. אני צריך לתת לו את החלק הפשוט שהוא אמור לקבל, כמו אחד מהאחים, ואת החלק של הבכור פי שתיים, אז תן לו אחד צמוד לשני, אחד מצרים, תעשה לו טובה. למה שהוא יצטרך לזכור שומרים אחד בצפון, אחד בדרום? תן לו שני שדות יחד, הוא יוכל לחוש אותם יחד, לגדל אותם יחד.
אז יחד, כלומר צמודות.
צמודות, אחד מצרים. כשאתה מחלק את הירושה, תן להם יחד.
אתה אומר, יש תניהו שצריך לעשות טובה לבן אדם שגובל, אם הוא רוצה כבר. מה אני עושה עם השדה שלי גובל עם אדם שמחלל שבת, ואני לא רוצה שהוא, שעכשיו אני אמכור לו את השדה, הוא יתחיל לחלל שבת גם בשדה שלי, הוא גם יחלל שבת יותר.
אז בעזרת שם, עוד נתעמק בסוגיה של בר מצר. נגיע לזה. אומרת הגמרא, יבם, היבם יורש במקום אחיו. חלק מהזכויות שלו זה שהוא יורש במקום האחיו, אך שהוא עושה בשבילו ייבום. אז האם גם שם יש לו כוח בירושה שהוא זכאי לקבל את, את שני השדות אחד ליד השני? אמר אביי, היוון יש לו את אותם זכויות כמו האח הגדול שהוא יורש אותו. מיתה עם הבכור קריה רחמנה. התורה הרי קוראת לו בכור. התורה אומרת, יבמה יבוא עליה, והיה הבכור. האח הגדול יעשה ייבום, ואז הוא יקבל גם את השדות. אז התורה הרי קוראת לו, והיה הבכור. הוא יהיה הבכור, היוון. אז ממילא תן לו את כל הזכויות של הבכור, תן לו גם את הזכות שהשדות שהוא יירש יהיו אחד ליד השני, גם אם איזשהו אח רוצה למנוע ממנו, אנחנו אומרים זכותו כאילו הוא היה הבכור. רב אמר, אמר קרא והיה הבכור, רב החולק על הבעיה, ואנחנו יודעים שהלכה תהיה כרב. הפסוק הרי אומר והיה הבכור, הווייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור. אנחנו אומרים הווייתו, עצם זה שהוא נוטל שני חלקים בחלק של האבא, זה מספיק שהוא נהיה כאילו הוא בכור. אבל החלוקה, לטעון, חבר'ה, לי יש זכות קדימה לקבל את השדות הסמוכים, את זה התורה באה למעט כשהיא השתמשה במילה והיה בכור. ללמד שיש מיעוט, רק הווייתו, רק בכוח הירושה יש לו זכות לפי שתיים. חבר'ה, איפה זה מופיע בתנ"ך הסיפור הזה שהיבם יורש?
רשע קיצצה.
איפה זה מופיע בנביאים וכתובים? בועז ורות. בועז אומר לה, אם אתה תקיים ייבום, אז אתה קח את השדה. אם אתה לא תקיים ייבום, הוא בהתחלה הציע לו את השדה. הוא אמר, אני רוצה לגאול את השדה. הוא אמר, רגע, זה הולך יחד עם הייבום. מי שזוכה לייבום, זוכה לשדה. חזרה לגמרא. אומרת הגמרא, תסלחו לי, אני רק ביקשו ממני קצת להכניס פלפל. אז אני שומע בכל הבקשות. מנסה לפחות. אומרת הגמרא, ההוד איזה ונערה, המצרה דבי נשיה. היה אדם שקנה קרקע על מצרה, סמוך לשדה של אבא שלו. בי נשיה, פשס, זה בית אבא, כללית של הילדה. ותוספות דן, האם זה האבא חי או אבא מת, אבל לא תוספות פה, בקידושין, אני חושב. לא זוכר כבר. אז הוא קנה שדה שסמוכה לשדה של אבא שלו. כי כפלגו, ואז כשבא לחלוק את הירושה, אמר לו, הוא פלגו לי המצרי. אז הוא אמר להם, חבר'ה, אנחנו רוצים לחלוק במילא, לי יש שדה ליד צד אחד של השדות של אבא, תנו לי את השדה שסמוכה לשדה שלי. אמר אבא, כגון זה קופין על מידת סדום. אבא אומר, למה לא? מה אכפת להם איזה שדה הם נותנים לו? אנחנו הרי מחלקים לפי שווי.
דווקא שם השדה הכי טוב.
מתקיף לרב יוסף. אמרי ליחי, הרי האחים יכולים לטעון לו, מעלין הלילויה כניחסי דבי בר מריון. או, זה וכיוון לגמרא. למה? האחים יכולים לטעון לו? שמע, השדה שם, דווקא שם, שווה יותר, זה הכי טוב. אנחנו לא רוצים לוותר על זה. לפעמים יש נקודה אחת, איפה שיש יותר גשמים, איפה שהכל הולך יותר טוב, לא רוצים להפסיד את השדה הזה, אז מה אם אתה במצרה? אז אני לא צריך לקפות אותם, זה לא זה נהנה וזה לא חסר, הם טוענים אנחנו כן חסרים, דווקא את הקרקע הזו אנחנו רוצים, והגמרא אומרת, וילחת הקרב יוסף, שיש להם פתח לטעון כמו זבי. או, יפה, כיוונת, כל הכבוד. אומרת הגמרא, תרי ארתה, התרי נגרי, אם יש שתי אדמות, שני אחים יורשים שתי שדות, וכל אחד יש לה יאור לעצמה. תזכרו שנגרי זה יאור, זה לא נהר, זה יאור. יש להם, כל אחד יש לה...
יאור זה כאילו כמו מקווה כזה, לא?
זה מין תעלה שיוצאת מהנהר. יש את הנהר הגדול, ואז יש את התעלה שיוצאת ממנו. התעלה שיוצאת זה נגרי. אמר רבא, זה נפקמין על הדף הבא, להתחלת...
אז רגע, אז מה, נילוס זה בעצם נהר, אז היאור זה נקרא בעצם התעלות שמתוך ה...
אני לא יודע למה פה יאור זה ככה, והנילוס הוא בעצם נהר. כן, אני לא יודע. לא יודע, אולי לשון ש"ס שונה, יש רמב"ן ואומר למה זה נקרא יאור. אני לא יודע.
אני לא יודע. הרי היאור נובע שם זה מגיע מהמזון.
אני לא יודע, אני לולי רש"י הייתי אומר שאלה הם עמות המים. רש"י אומר שזה יאור ולא ברורים להגדרות. כי פה, זה לא יאור כמו היאור ההוא, משום מה פה יאור הכוונה תעלה שיוצאת מהנהר. זה נפקא מינה גדולה מאוד להתחלה לשורה הראשונה בדף הבא, נראה מחר בעזרת השם. פה נגרי זה לא נהר, הגמרא מחלקת בדף הבא בין נגרי לנהר. אומרת הגמרא,
נגרי זה אחד שהיו גרים על הנהר פעם, לא סתם אני זורק.
תרי ארתה, אם היו שני שדות בירושה, התרי נגרי, וכל אחד היא על היאור שלו, אמר רבא כגון זה קופין על מידת סדום. אם הוא טוען, שמע, אני, השדה שלי סמוכה לזו, אני רוצה את זו, ואתה, מה אכפת לך? גם לשדה אחרת יש יאור, אז קח את השדה האחרת, מה אכפת לך? אז זה מידת סדום, אומר רבא. שוב, זבי, מה הטענה? כי יש שני שדות, לכל אחד יש יאור, לי יש שדה סמוכה לאחת מהם. אני רוצה את זו. למה שאני אצטרך לזכור שומרים לשני שדות רחוקות ולחוש רחוק? מה אתה מפסיד מזה? כלום. אז תן לי את זו. אומר רבא, קופין על מידת סדום. אז זה ויתן, אבל לא, מי אמר ששני יורות בדיוק שווים, אולי אחד מתייבש יותר, אולי ככה, ככה. אז בדיוק רב יוסף בא ואומר כמו זה. אומר רב יוסף.
לא הפוך.
יפוך, יפה, כיוונת רב יוסף, יפה. מתקיב לה רב יוסף, זימנין דהי מדוויל, והי לא מדוויל, מה... לפעמים זה לא מדויק, לפעמים מזה אתה יכול לדלות, מזה אתה לא יכול לדלות כי המים יורדים בו, לא תמיד לשני היאורים הם שווים בדיוק, אז איך אתה יכול לומר את זה? כן? והלכת רב יוסף, הגמרא אומרת כמו רב יוסף, תרתי אחד נגר, אם היו שני שדות משני צדדים עכשיו של נגר אחד, של אותו יאור, אז עכשיו מה תאמר? תן לי את השדה שסמוכה לשדה שלי. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, פה פתאום רב יוסף הוא זה שאומר, כגון זה קופין על מידת סדום. מתקיף לה אביי, אביי אומר, רגע, לא יש טענה מתוחכמת, שמע, יש פה שני שדות, נכון? ולך יש שדה סמוכה מצד ימין, אומר, בסדר? אני רוצה שתיקח את השדה מצד שמאל. למה? כי אם אתה לוקח את השדה מצד שמאל, אתה תזכור שומר לשדה מצד שמאל, וגם לשדה מצד ימין, ואני מרוויח, אני השדה באמצע. אני, אם אתה מקבל את השדות הסמוכים, מזה שאתה יכול לזכור שומר אחד, אני מפסיד, כי אז יש לי רק שמירה מצד אחד של השדה. אני מעדיף שאתה תקטקע עם שני שדות רחוקים, ואז אני מרוויח מזה. אז אל תאמר לי מה אתה מפסיד. מתוך זה שאתה מרוויח, אני מפסיד. לי עדיף שאתה תפסיד ואני ארוויח. זה הטענה של הבאי. אמר הבאי, מצי אמר, באין הדפי שריסי. אני רוצה שלך יהיו יותר אריסים, ואז אני מרוויח, יש לי יותר שמירה לשדה.
אבל זה סוג של רשעות כזאת.
יפה.
אתה תוציא לך 200 אלף שקל, אני אוציא 5 אגורות, ונתחשבן.
הגמרא אומרת כמוך, והלכת רב יוסף, הפוש אליו מילתי. זה לא טענה, אני רוצה שאתה תביא יותר אריסים, ולי יהיה יותר שמירה. בסדר, הסיבה שאנחנו לא משלימים את השורה עד הנקודתיים, זה כי זה מורכב לפי התמונות שאתם רואים, נראה את זה בעזרת השם מחר.